ברשות מוריי ורבותיי, קהל קדוש, השם עליכם תחיו. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יביא לכם רוב, בריאות, שמחה, נחת, הצלחה, עד בלי די. פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם יתברך, שופטים, שהיא מדברת על בתי משפט שצריכים להיות בכל עיר ועיר, בכל שעריך, וגם התורה מלמדת דבר מאוד בסיסי, חשוב, שלצערנו אין לנו אותו עדיין, והוא בית דין הגדול בירושלים, שהוא עושה סדר. מה הסדר? אם יש ויכוח, דברי ריבות בשעריך, זה אומר א', זה אומר כשר, זה אומר לא כשר, זה אומר ככה, זה אומר אחרת, ויכוח בין חכמים, וקמת ועלית למקום אשר יבחר השם, יש בית דין גדול בירושלים, שהוא הסמכות האחרונה. בית דין גדול, יושב יד לשכת הגזית, 72 דיינים, וזה הבית דין שגמרנו, אין מנהגים שונים, מנהג אחד. אין כאלה אחרים, כולנו עם אחד. לא דברים שונים. זה דבר חשוב מאין כמותו, שלצערנו אין אותו היום. והוא הסמכות היחידה שנאמר עליה, ועשית ככל אשר ירוך. זאת אומרת, היום לפעמים יש מקומות, כל אחד אומר על הרב שלו, מה שהרב שלי אומר, זה ככל אשר ירוך. זה נחמד וטוב, בסדר. הרב שלי הוא הרב של עם ישראל. הרב שלי, זה לא ככה. הרב של עם ישראל זה בית דין הגדול שבירושלים. זהו. אחר כך קראו להם סנהדרין. אבל זה נקרא בתורה בית דין הגדול. ואחרי שהם פסקו, אסור לפסוק אחרת. יכול למישהו לומר, להגיד את דעתו, הוא חולק, בסדר. אבל להורות הרעה לרבים הוא לא יכול. שלא תעשה תורה כשתי תורות. ובאמת כך היה בעם ישראל דורות עד חורבן בית שני, שכתוב שהיו תלמידים שלא שימשו כל צורכם, ונעשה תורה כשתי תורות, היום לצערנו כמו 100 תורות. כל אחד, תתלבש ככה, תעשה ככה, זה לא ככה צריך להיות. תורה אחת, משפט אחד יהיה לכם. אחד הדברים שאנחנו מתפעלים על הגאולה, זה לנושא הזה. שיהיה משפט אחד כלל ישראל, וזה השיבה שופטייך כבראשונה ויועצייך כבתחילה. אנחנו מתפעלים על זה, זה חלק מהתפילות של הסליחות של עכשיו. עוד יש בפרשה של השבוע, פרשת שופטים, דיני מלך, כן? שום תשים עליך מלך, מצוות עשה לכאורה בתורה, שהתורה אומרת תשים מלך, שינהיג את עם ישראל. וזה בגמרא מחלוקת, לא ניגש בזה עכשיו. רק אני מזכיר את ההלכה הזאת, מכיוון שבשבוע שעבר, אם אתם זוכרים, דיברנו על 7 הפטרות, שכל אחת מההפטרות עוסקת בשלב אחר של הגאולה. כל אחת שלב אחר. מה שאני רוצה לומר, להוסיף על זה, זה לומר, ההלכה אומרת שההפטרות צריכות להיות מעניין הפרשה. כך כתוב בשולחן ערוך. מפטירים בנביא מעניינה של פרשה. אז מכיוון שפרשת שופטים עוסקת במלכות של עם ישראל, אז גם ההפטרה, במה היא עוסקת? בהחזרת המלכות לעם ישראל. אורי, אורי, לבשי וזך ציון. לא להיות לצערנו מצב כבו שבו עם ישראל שפל ומושפל בעפר. התנערו לעפר, קומי. לבשי בגדי תפארתך ירושלים עיר הקודש. וככה כל ההפטרה של השבת הקרובה עוסקת בהחזרת המלכות לעם ישראל. וזה בדיוק עניין הפרשה. הפרשה עוסקת בדיני המלכות, והפטרה מעניין של פרשה, זאת אומרת, לפי זה דבר מעניין. זאת אומרת, שבע לנחמתה זה לא רק שבע הפטרות של נחמה, זה שבע פרשות של נחמה. אם תשימו לב, זה ככה כל הפרשות. אמרנו שהפרשה, ההפטרה הראשונה עוסקת בגילוי כבוד השם בעולם, נחמו נחמו עמי, זה פרפטר את חנן, עוסקת במעמד הר סיני. זה ממש גילוי לכבוד השם. פרשת ראה, ההפטרה עוסקת בקיבוץ גלויות לארץ ישראל. עקב עוסקת בקיבוץ גלויות לארץ ישראל. אז כל ה... זה ההפטרה, גם הפרשה, כל הפרשה, עקב עוסקת כולה בשבח ארץ ישראל. ראה שקראנו בשבועות האחרונה, עוסקת במקום אשר יבחר השם, 14 פעמים התורה אומרת, מזכירה את, את בית המקדש בירושלים, וגם ההפטרה עוסקת בבניין ירושלים, הנה אני מרביץ בפוך אבנייך וסדיך בספירים, ושמתי קדקוד שבשותייך וכל שעריך לאבני אקדח וכל גבולך לאבני חפץ ורב שלום בנייך. הפרשה מדברת על בית המקדש בירושלים, וההפטרה מדברת על בית המקדש בירושלים. בהפטרה של השבוע כבר דיברנו, מלכות, גם ההפטרה, גם הפרשה, וכן גם, כי תצא, כי תבוא, ניצבים, אותו דבר. הם כולם עוסקים באותו עניין, כן? למשל, כי תצא עוסקת בקצרי מלחמה על אויביך. מה ההפטרה עוסקת? כי ימין ושמאל תפרוצי, וזרעך גויים יירש, וערים נשמות יושיבו. הנה. מה עוסקת כי תבוא? כי תבוא, התורה מצווה, בפרשת כי תבוא, לכתוב את התורה, לחקוק את התורה, באבן, ב-70 לשון. כך התורה מצווה. כן? כשעם ישראל נכנס לארץ ישראל, לוקח אבנים גדולות, מתרגם את התורה ל-70 לשון, עבודה קשה, לתרגם את התורה ל-70 לשון, אבל זה לא קשה כל כך מכיוון שהם שמעו אותה ב-70 לשון. אז הם יכולים, הם זוכרים עדיין את התורה, שהיא ב-70 לשון, והם חוקקים את התורה בעבדים גדולות, ב-70 לשונות, בשביל מה? הגמרא אומרת, כדי שיבואו אומות העולם וילמדו את התורה. שזה, כך, באר היטב, רש"י אומר, כמו שכתוב בגמרא, ב-70 לשון. והגמרא מסבירה את הסיבה שאמרתי עכשיו. אז זה הפרשה, וגם ההפטרה. כל ההפטרה עוסקת בכך שעם ישראל ילמד תורה לכל העולם, והלכו גויים לאורך ומלכים לנוג אזרחך. תראו את ההפטרה של כי תבוא, ממש כולה מדברת על הפצת התורה של עם ישראל בעולם. הודו להשם, קראו בשמו, הודיעו בעמים על עילותיו. וחום למסר קראו בשמך, לפותך כל ראש הארץ. זה כי תבוא. ניצבים, אתם זוכרים, ההפטרה עוסקת בכבוד העם ישראל. שם כתוב, למען ציון לא יחשה ולמען ירושלים לא ישקוט, עד יצא כנוג הצדקה וישועתה כלפיד יבער. אז גם הפרשה עוסקת בזה, בדיוק בזה. כתוב בפרשה, וכשעם ישראל, הגויים רואים את עם ישראל בגלות, ואמרו כל הגויים, על מה עשה השם ככה לארץ הזאת? מה יכול להיות האף הגדול הזה? ואמרו, על אשר עזבו את השם אלוקי אבותם, נכון? אז הגלות, זה חילול השם, הגויים ראו את הארץ, מה שכתוב שם, שהיא שממה, מה חורי האף הגדול הזה? מה זה ארץ לבת חלב ודבש הפכה להיות כולה שממה, ביצות, מחלות, איך? על מה? מה חורי האף הגדול הזה? זה פרשת ניצבים. והמשך הפרשה זה סדר הגאולה של עם ישראל. ושב השם לקחו את שבותך ושב וקיבצך מכל עמים. הרמב״ם כותב בהלכות מלכים שהפסוקים הקצרים האלה של פרשת ניצבים, קצרים מאוד, הם תמצית כל הנבואות כולם. כל הנבואות שמופיעות בכל הספרים, כולם, כל הכתליית ספרים, הם כולם מתמצותות בפרפת ניצבים. שזה מצד אחד קידוש השם, מצד שני, כשזה גלות, זה חילול השם. וזה ממש ההפטרה. מה רוצים לומר פה? שאנחנו בתקופה הזאת צריכים לדעת שענייננו פה בחודש הזה להתפלל להקים שכינתא מעפרא. להחזיר בתשובה את עם ישראל. יש באמת הלכה שאומרת, אמר אותה ברכי יוסף, מביא אותה שערי תשובה. הלכה אומרת, אם אדם קם בלילה, בתקופה הזאת של אלול, ויש לו אפשרות או תיקון חצות או סליחות. מה יגיד? אומר החידה, וכל הפוסקים מצטטים אותו, שאדם בתקופה הזאת עדיף שיגיד תיקון חצות. יגיד, לא, יש לי חטאים שלי פרטיים, אני רוצה לתקן אותם, אני רוצה לקס סליחה עליהם. הוא לא, חביבי, יותר חשוב שעם ישראל ישוב לארצו, וזה להקים, כשכינתא מעפרא, ויהיה קידוש השם בעולם כולו, ושאתה תחזור בחטאים הפרטיים שלך. למה? על הדרך גם זה יקרה. באמת צריך להבין למה. כבר דיברנו על זה פעם, וזה ממש שוב מופיע בפרשת ניצבים, וגם כותב את זה הנביא יחזקאל, כי הקדוש ברוך הוא, אחרי קיבוץ גלויות, מחזיר אותנו בתשובה. ומעל, הכתוב, הוא שב השם את תשובתך וריחמך, ושב יקיבצך מכל העמים, ומיד אחר כך, ומעל השם את לבבך. וגם הנביא יחזקאל אומר, וקיבצתי אתכם מכל הארצות, והזאת אליכם מים טהורים. וזה באמת מי שמסתכל ומתבונן, מסתכל על 70 שנות מדינה. 70 שנים של המדינה. איפה היינו בהתחלה? איפה אנחנו עכשיו? מבחינה הזאת שלמעלה שמת לבבך. מבחינת שאביר את ארץ ישראל מחכים ומחזיר בתשובה. אם אדם חכם, הוא חוזר בתשובה. מבחינה הזאת שאנחנו רואים איך הקדוש ברוך הוא מזהר לנו מים טהורים ומתאר אותנו. לא רק את החילונים, גם את הדתיים הוא מתאר. את כולם הוא מתאר. את כולם הוא מחזיר בתשובה. מי שמסתכל ומתבונן רואה תהליך של התחזקות. לכן, אומר החידה, עדיף שתתפלל על גאולתם של ישראל, כי בכלל זה, בכלל 200 מנה. אם עם ישראל חוזר בתשובה ובא לארצו, אז גם הוא יחזור, כל פרט ופרט בסוף יחזור בתשובה. אבל אם עם ישראל לא בא לארצו, מה יקרה? בואי תעבור בגויים ולמדו ממעשיהם. רק עכשיו, ממש לפני שבאתי לפה לשיעור, התקשרים אליי עם מקסיקו. יהודיה הולכת עם גוי. זה לא אחד, לצערנו זה 70%. אז זה אסון נורא. לכן אומר החידה, תתפלל לגאולת עם ישראל. כי בכלל זה שכבר עולים מארץ, כבר לא מתחתן גויות. כבר אין את התערובת הזאת. כבר לא מתערבים בגויים. וילבדו מעשיהם, הייתי באיזה מקום בחוץ לארץ. היה שם בית ספר, שומר מצוות, הכי טוב בכל העיר. אני אומר לרב שם, נו, השתבח שמו איזה מקום יפה, אני אומר לי, ברוך השם, פה הם אוכלים כשר. אמר לי, ראיתי, מה זה פה הם אוכלים כשר? אמר לי, פה אוכלים כשר, איך אנחנו עושים לארוחת צהריים? בבית, השם יעזור. בעבודה, השם יעזור כפליים. זה קשה, אז זה מציאות, ככה מציאות לצערנו בגלות. לכן אומר החידה תתפלל, לכן הלכה אומרת, תגיד תיקון חצות. אבל בפועל, רוב בני אדם לא רגעים בתיקון חצות, אז אומרים, טוב, סליחות, זה ברוב עם, יגמידות, וזה. זה מתאים לי, אני אקום, מוקדם, אני אתערר, אני אעשה מאמץ הרבה יום. אבל תיקון חצות, אני לא רגיל לומר. אז מה עושים? מה נעשה עם הברכי יוסף עם החידה שאומר, תעדיף את זה. אני רוצה אבל סליחות. שני עצות יש לי. עצה אחת, תאמר לפחות מזמור אחד מתיקון חצות. מזמור אחד! תגיד, אל נערות בבל. מזמור אחר, תגיד מניקון חצות. הדבר השני, יש בתוך הסליחות הרבה בקשות שהן קשורות להקים שכינתה מאפרה. בתוך הסליחות יש הרבה, למשל, בשבט יהודה אתה אומר, זכור בניך בארץ שלהם, וזר לקץ הנחתם גל גלמודת. זה בתוך הסליחות, שאנחנו מתפעלים על חטאינו, ואתה מתפעל גם על גאולת עם ישראל. או למשל, שאנחנו אומרים, עשה למען שמך, כל התפילה הזאת, היא תפילה למען להקים שכינתה מאפרה. עשה למען שמך, עשה למען עמיתך, עשה למען בריתך. אני כל פעם שומע את החזנים פה, שנמצאים בית כנסת, אומרים את זה ככה, מילה, 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 מילה. אני שמח, הלוואי בכל הארץ ילמדו מהם. כי זה המקום בסליחות שאנחנו מתפעלים להקים שכינתה מאפרה. למה? ריבונו שואל, למען שמך. למען בריתך, בריתך, גודלך, דתך, אדרך, ויעודך, זכרך, קדושתך, שכינתך, תורתך. אנחנו לא מבקשים, מבקשים. זה העיקר. אם אתה לא אומר תיקון חצות, לפחות את החלקים בתוך סליחות ששייכים לתיקון חצות, תאמר אותם ביתר כוונה וביתר עוז. וגם הקטע של הקטעים שאומרים בארמית, לקראת סוף הסליחות, מרן עדי בשמיה, כן, מחר ומעשה, זה גם קטעים מיוחדים שאותם אנחנו מתפללים ואומרים להקים שכינתה מאפרה. אז אם אתה לא אומר תיקון חצות, כמו שהחידה אומר, אז לפחות במרן עדי בשמיה תכוון, במחר ומעשה תכוון. יש כאלה שאומרים אותם דווקא במניין. הרב אמר, אם כן, אם עדיף, אבל אם לא אפשר לומר אותם ביחיד, יש כאלה שמקפידים לומר אותם דווקא ביחיד. כי למה? לרוב חשיבותם, לרוב מעלתם. אבל גם אנחנו אומרים לרוב מעלתם, שיש בזה גאולת עם ישראל, תכוון בזה במיוחד. אני רוצה ברשותכם להתייחס לדבר שיש נוהגים, יש לא נוהגים, כל מקום לפי מנהגו, זה שתוקעים בשופר בסליחות. אז אני אספר לכם שאני זוכר שהרב היה מעודד את זה. אבל כשהיו מתפעלים אצלו בבית סליחות, היה אומר, לא, אל תתקיעו עכשיו, זה בית מגורים, זה מפריע לשכנים. אז למה באמת? יש את התקנה הזאת של תפילה, תקיעת שופר בסליחות וביג מידות. מה הטעם בזה? אז צריך לזכור מה הדבר שמופיע בראשונים, בפרקי דרב לזר. רב לזר זה רב לזר הגדול, כן? אז יש מדרש ששם כתוב, מפורסם, שמתאר מה היה, מאיפה צמח חודש אלול, סליחות. אז הוא אומר, משה רבנו עלה להר, הביא לוחות, שבר את הלוחות בזמן תמוז, ואז הוא עולה לקדוש ברוך הוא, אומר, ריבונו של עולם, תרחם על עם ישראל. יש לך, הוא אומר לו, טוב, אני, אתה יודע מה ביקשת, לא אשמיד אותם, לך. אני לא בא, לא רוצים אותם. ילך מלאכי לפניך, בכעס. סלח להם, אבל בכעס. אומר משה רבנו, אני לא רוצה כעס, אני רוצה להחזיר את אהבת העולם. אמר לו, הקדוש ברוך הוא אמר את זה, שלא ימותו, לא ימותו. אמר לי, אין לי כוח איתם, עשו עגל, לא רוצה אותם. משה רבנו עולה עוד 40 יום במיוחד בשביל להחזיר את האהבה. להחזיר את אני לדודי ודודי לי. להחזיר את הרצון. להחזיר את סלחתי כדבריך. זה המטרה. כל ה-40 יום האלה שמי ראש חודש אלול ועד יום הכיפורים, זה 40 יום שנועדו להחזיר את מה? את אהבת העולם. זאת המטרה. להחזיר את אהבת העולם לעם ישראל, בשביל זה המטרה. לכן, אומר הפרק דרב לזר, כדי שעם ישראל יבין את זה, תוקעים בשופר. תוקעים בשופר, האשכנזים נוהגים כל חודש שלו לתקוע בשופר, בדרך כלל אחרי שחרית. יש כאלה שאומרים שאם אדם לא הספיק בשחרית, יעשה במנחה. אבל התקיעת שופר, המקום שלו זה לפרק דרב לזר. כך כתוב. והטור מביא את זה. רק אומר, אומר בשם הר"ן, שהמנהג, מנהג שלנו, המנהג שלנו, הוא כותב שמה, מנהג שתי ישיבות, כוונה בבבל שהיה כבר, לומר סליחות. לומר סליחות, מי ראש חודש אלול? אז זה ההבדל בין הספרדים נוהגים לומר סליחות, והאשכנזים לומר את כל בשופר, עד השבוע האחרון. שם כתוב, שיש מטרה לתקיעת שופר. למה תוקעים בשופר? איזה משפט שהרב עליו השלום היה אוהב לדבר בו. כתוב, תוקעים בשופר כדי לערבב את השטן. הרב היה אומר, מה זה לערבב? השטן כזה טיפש, מה הוא מתערבב מתקיעות שופר? תמיד הרב היה שואל את זה. הוא שואל, מה, הוא יפתח יומן, יפתח לוח. שהביטוי הזה מופיע בגמרא, זה לא ביטוי שהגמרא אומרת, לא על החודש אלול, הגמרא אומרת את זה לגבי תקיעת שופר, למה תוקעים בשופר בישיבה 30 קולות, ועוד תוקעים אחר כך בעמידה 30 קולות. ואנחנו נוהגים גם בעמידה בלחש וגם בעמידה בחזרה, אז בכלל זה כ-90 קולות יוצא. למה עושים את זה? למה מהדרים כל כך? אומרת הגמרא, למה? למה תוקעים? הדורא מה תיקעו? למה מהדרים? כדי לערבב את השטן. אז אומר רש"י, איך אתה מערבב אותו? אומר, כשרואה שישראל מחבבים את המצוות, זה גומר אותו. כשעושה מצוות, מצוות האנשים ולעומדה, לא אכפת לו. תעשו, בסדר. אבל כשהם עושים את זה עם הלב, בכל הכוונה, עם הנשמה, כשתוקעים בשופר, עם חיבה של מצווה, כל הקליפות נשברות. כל המקטרגים מסתתמים טענותיהם. כך כותב רש"י, והרב היה כל כך אוהב את הפירוש הזה של רש"י, כי זה הוא היה ככה. זה היה הרב. אז הוא אומר, כשאדם עושה מצוות עם חיבה, מסתתמים טענותיו של, של כל המקטרגים. אז אם אומרים את זה על תוספת תקיעות שופר שתוקעים בראש השנה, לא רק בישיבה, אלא גם בעמידה, על אחת כמה וכמה, עם חודש שלם תוקעים בשופר. התורה אמרה לך היום, תורה יהיה לכם, ואנחנו עושים תקעו בחודש שופר. חודש שלם תוקעים בשופר. זה הכי מערבב את השטן. אתה לא חייב לקום סליחות, זה לא כתוב, זה לא מצווה בתורה לקום סליחות. מה אתה מתאמץ? קם בארבע וחצי בבוקר, שם שעון מעורר, שותה קפה, מתאמץ, כל כך בשביל לקום לסליחות. הדבר הזה שהוא לא מצווה בתורה. כשאתה עושה אותו, זה מערבב את השטן. חיבת המצוות, אתה כל כך מחבב את המצוות שאתה קם כל כך מוקדם, ואתה לא חייב. ואתה עושה את זה, זה חיבה נפלאה. בשולחן ערוך זה מופיע או תקיעת שופר או סליחות. עולה כף החיים, אנחנו נוהגים גם את זה וגם את זה. גם סליחות וגם תוקעים בשופר. הגם שבשולחן ערוך זה מופיע או זה או זה. אומר, מיותו, למה? גם, כמו שהסיבה שאמרנו, מרוב חיבה שמחבבים את המצוות. הרב גם היה רגיל להביא את הפירוש של תוספות. תוספות במקום מביא בשם הערוך ובשם הירושלמי, הוא אומר, למה זה מערבב את השטן? הוא אומר, כשהשטן שומע את התקיעות שופר, הוא יודע שכתוב, הוא בילה המוות לנצח. אז כשהוא שומע את השופר, פעמיים, הוא יודע שזהו, הלך, נגמר זמנו מן העולם. אבל הוא חושב שהגיעה הגאולה, הגיעה המשיח. מה, שטן כזה טיפש, הוא לא רואה שאנחנו תקענו, זה לא הקדוש ברוך הוא תקע בשופר גדול לחירותנו? איך זה מבלבל אותו? אחריו תמיד היה אומר, מה? איך זה מבלבל אותו? איך זה מבלבל אותו? מאיפה השטן שואב את כוחו? הרי כל הסיפור מתחיל מחטא העגל, נכון? מה היה בחטא העגל? 40 יום מחכים, ביום ה-40 משה רבנו לא מגיע, ואז בני ישראל אומרים, טוב, משה רבא, שלום, נעשה עגל. הם מתייאשים. מהייאוש שלהם הוא חי. מהייאוש של עם ישראל, בא השטן, בלבל אותם, עשה עגל. אז אם כן, מה שובר אותו? האמונה שלנו. כשהוא רואה שעם ישראל מאמין בגאולה, הוא מתערבב. כשהגויים שומעים שאנחנו לא מטרים, לא על ירושלים, ולא על הר הבית, ולא על השראת שכינה, ולא על גאולה, במלוא עוזה, לא מבטרים על דבר אחד מדבריך. שום דבר לא ישוב לכם. הוא אומר, אלה כאלה כשלים, חבל להריב איתם. חבל להתעסק איתם. זה מעבב את השטן. כשהוא רואה שכל המסתנים והמקטרגים רואים שעם ישראל דבק באמונה שלו. אם תקיעת שופר זה קיבוץ גלויות, דבק בקיבוץ גלויות. זה מעבר את השטן. אז תחשבו על זה, אם תקיעת שופר מערבבת אותו, יהודי שעולה לארץ, הכי מערבב אותו. כל יהודי שעולה לארץ, הכי מערבב את השטן. מה הם עולים לארץ שישארו בגלות? מה הם באים לפה? באים לפה, זאת אומרת, הם מאמינים בגאולה. אז אין לי מה לעשות. הולך מדוכדך, מעורבב. זה השיטה. כך מערבבים את השטן. עוצמת האמונה שלנו, שמתבטאת בתקיעת שופר, שאנחנו מאמינים, ותקע בשופר גדול לחירותנו, אנחנו מאמינים, ותקיעת שופר, שעתידה להיות בגאולה, שהיא כמו מעמד הר סיני, וכל שופר חזק מאוד, כמו שהרד עושה, כך יהיה בירושלים, בגאולה השלמה, תקיעת שופר, כמו מעמד הר סיני, והשם הלוקים השופר יתקע, והעולם כולו שומע, כמו לוחות ראשונות, כל העולם כולו נראה בפניו, כי מציון תצא תורה כמו במעמד הר סיני. כשאנחנו תוקעים בשופר מתוך אמונה שזה יקרה, אין לשטן פה מה לעשות, הולך לבית שלו מדוכדך ושפוף. כך כתוב, זה מתערבב השטן, זה הפירוש של תוספות. כך התוספות מסביר שם. יש עוד פירושים שאומרים מה זה מתערבב השטן. אחד אומר, הראש אומר, ממש מתערבב. אומר, יש לי סגולה בשופר, שזה מבלבל אותו. בלי הסברים, זה עובד. ככה, הוא שומע שופר, חוטף דיכאון. ויש פירוש שאומר אותו הרשב"א והר"ן, אומר, מה מבלבל אותו? הוא אומר, כשאדם שופע שופר, אז נשבר ליבו בקרבו. היתקע שופר בעיר, ואמרו אל חרדו, יש דבר כזה, כל מי שומע שופר, הוא מיד ככה, הופ, עוצר, נכון? היראת שמיים הזאת, החרדה הזאת, היא מערבבת אותו. כשהוא רואה שעם ישראל מתחזקים בתשובה, הוא מתערבב. כל בעל תשובה שיש היום בעם ישראל, מערבב אותו כמו מיקסר. לא יכול יותר. מה אתם חוזרים בתשובה? חשבתי לבלבל אתכם. כשהוא רואה אותנו מתחזקים באמונה, מתחזקים בתשובה, עוד שיעור תורה, עוד זה, עוד זה, הוא מתערבב, כן? זה הדבר, לכן, למרות ששולחן ערוך לא מזכיר את תקיעת שופר בסליחות, אנחנו כן נוהגים, כך כותב הברית כהונה, ככה יש מנהגים בכל מיני מקומות, כן? לא, לא, לא חייבים, אבל מחברים את המצוות, במיוחד מצווה כזאת שמערבבת את הזה, אנחנו מאוד מחבבים אותה. למה אנחנו תוקעים ביג מידות? למה התקיעה בהג מידות? אז זה מקור, המקור הוא מקור בזוהר. הזוהר אומר ששני הדברים האלה הם שווים. זאת אומרת, צריך לדעת, משה רבינו, כשעלה להר ב-40 יום האחרונים, זאת אומרת, מראש חודש אלול עד יום כיפור, זכה והביא את היד מידות. בפעם הראשונה הוא זכה להביא את התורה. בפעם השלישית של חודש אלול ועשרת ימי התשובה, הוא זכה והביא יד מידות. וזה בא ביחד עם תקיעת שופר, שבתקופתו כל יום הוא תוקע במחנה שלא יחזרו חלילה לחטא העגל. זאת אומרת, זה בא ביחד. יג מידות ותקיעת שופר באים ביחד. באים ביחד. אז ראיתי הרוקח כותב, תקעו בחודש שופר, בקסר יום חגנו, כי חוק לישראל הוא משפט אלוהי יעקב. כמה מילים יש שם? עוד פעם. תקעו בחודש שופר, בקסר ליום חגנו, כי חוק לישראל הוא משפט לאלוהי יעקב. כמה? עוד פעם, תקעו בחודש שופר, בקסר ליום חגנו, כי חוק לישראל הוא משפט אלוהי יעקב. 13. הרוקח אומר, מה אתם, תקחו איתו. הוא אומר, למה זה? כי תקיעת שופר מעוררת את הרחמים העליונים. ככה הוא כותב. תקיעת שופר מעוררת את הרחמים העליונים. הוא גם אומר, תספרו ותראו, בהללויה, המזמור האחרון בתהילים, אנחנו אומרים אותו, כתוב שם, הללו בתקע שופר, הללו בצלצלי תרועה, נכון? אם תחשוב, כל הנשמה תהלל יא הללויה, כל ההילולים שיש בהללויה, כמה תספור? י' ג' ושם מדובר על תקיעת שופר. למה? כי תקיעת שופר מעוררת את היג מידות. וכתוב בספרים שעיקר הסליחות זה יג מידות. למה? כי כתוב, הנה אנוכי קוראת ברית. הקדוש ברוך הוא קראת ברית עם משה רבנו. נגד כל עמך אעשה נפלאות אשר לא נבראו בכל הארץ ובכל הגויים. על מה קראת השם ברית עם משה? אני כבר קראת עם אברהם, עם יצחק, עם יעקב. למה צריך עוד ברית עם משה? אומרת הגמרא, התפלל משה ואמר, ריבונו של עולם, גם אם עם ישראל חוטא, אל תחליף אותו באומה אחרת. לא תשרה שכינה לעובדי כוכבים. חטא, תתקן אותו. חטא, תעשה אברהם טהורים. חטא, שלח לו נביאים. חטא, כרחם הרבנים. וכאשר משה התפלל, הקדוש ברוך הוא קיבל, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, ביקשת? כך. הנה אנוכי כורת ברית, את ההבטחות שהבטחתי לאברהם, אעשה אשר לא נבראו בכל הארץ ובכל הגויים. וראה כל העם אשר אתה בקרבו את מעשה השם כנורא אשר אני עושה עמך. כל מה שהבטחת את התורה, אין, גמרנו, רק איתכם. לא מחליפים אותם בשום אומה אחרת. זה ברית נכרתה על זה. ברית נכרתה הדבר המדהים הזה. ואיפה זה נמצא? ביג מידות. אומר הקדוש ברוך הוא, אני מחפר על עם ישראל. אני מתאהב אותם. אני מזור אומרים תורים, אני רוחץ, כתוב, צועת שם ירחם, רוחץ את, מנקה אותנו. כך כתוב. וזה הברית שמשה רבנו מתפלל, שבשך הוא יתאהב אותנו. אבל הברית הזאת, תמיד הרב היה אומר, כל השפע האלוקי מתחיל בהתארות הדלטטה. כל היג מידות, אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת, נוצא חסד רפין, נושא ארמון הפשע, כל המילים כל כך מנחמות האלה, כל כך מרוינות ומחזקות, קשורות בזה שאנחנו מתעוררים וצועקים. אז צריך לדעת שבתקופה הזאת מאירים היג מידות האלה בשמיים. כשאנחנו פה, בבית כנסת פה, או בכל הכנסת ובכנסת, קמים, מתאמצים, ואומרים סליחות, ומכוונים בהם, כי זה העיקר, באותה שעה מתעורר בשמיים הרחמים העליונים. כשהם מתעוררים הרחמים העליונים, אז ממש אתה רואה כזאת ברכה לעם ישראל, כזה שפע, כזה גאולה, שזה דבר עצום, עצום, עצום. יש הסבר, הרב עליו השלום, אתם זוכרים, היה, כשהיה עושה תפילה בעת שרה, היה מביא חצוצרות. למה חצוצרות? כי כתוב בתורה, כן, וכי תבוא מלחמה בארציכם, על הצער הצורר אתכם, והראותיה בחצוצרות, ונזכרתם לפני השם אלוקיכם. והרמב"ם כותב, מצוות עשה מן התורה, לזעוק ולהריע בחצוצרות, על כל צרה שתבוא על הציבור. אז ראיתי, הרב שטרנבוך כותב, הוא אומר, חצוצרות לאו דווקא, גם שופר אפשר. כשיש צרה, צוקעים בשופר. זה כמו מועיל, כך הוא כותב. הרב היה אומר, דווקא חצוצרות. כשהיה עת צרה, הרב היה עושה תפילות בכותל, אתם זוכים, חצוצרות. באמת, זה היה דבר פלא, מכיוון שהמגן אברהם שואל, איך ייתכן? כתוב בתורה, לא עושים. אומר, כנראה חוץ לארץ. אומר, אני לא יודע אם זו תשובה נכונה, אבל בשביל להמליץ טוב על מה שעם ישראל, לחפש להם זכות, אז אומר, אולי בחוץ לארץ הם חושבים שלא צריך. אבל בארץ ישראל, איזה תירוץ יש? למה? לא, כי לא היינו רגילים, אז גם מעשר לא היינו רגילים, אז מה? באו לפה, עשינו. למדנו שצריך בארץ לעשות מעשות. אבל הרבה דברים למדנו פה בארץ ישראל. אחד מהם זה זה. ונושעתם לפני השם אלוהיכם, זה כתוב בפורש, זה המועיל. זה מזכיר אותם לפני השם יתברך. ככה כוחו של שופר, כוחו של תקיעה. אז אולי זאת הסיבה, כך כותב הרב שטרנבוך, שבגלל זה תוקעים ביג מידות. כי זה דבר שמועיל לעם ישראל. רציתי להביא לפניכם עוד דבר מעניין, שקשור לתקיעת שופר. אנחנו עוסקים בתקיעת שופר של סליחות. דבר הרבה קולמוסים השתברו עליו. הרבה שאלות יש תקיעת שופר. תקיעת שופר, האם זה צער או שמחה? בגמרא, כתוב צער, איך כתוב בגמרא? שגמרא אומרת, איך שיעור תקיעה? אז אומרת הגמרא, שלוש יבבות. ויש מי שאומר, שלוש שברים. זאת אומרת, יש לנו תקיעה, שברים, תרועה ותקיעה, נכון? שברים זה שלוש, ותרועה זה שלוש כפול שלוש. שלוש, תשע קצרים, כן? אז הגמרא אומרת, מאיפה המחלוקת, מה נקרא תרועה? האם שברים זה תרועה או תרועה זה תרועה? שכתוב, יום תרועה יהיה לכם, והתרגום של יום תרועה זה יום יבבה יהיה לכם. ומה זה יבבה? כתוב על אמא של סיסרא, בעד החלון נשקפה ותייבב אם סיסרא. ואז זה המחלוקת, מה היא עשתה? האם היא נענחה? זה שברים. או שהיא בכתה, זה תרועה, כן? זה מחלוקת, מה היא עשתה? מה זה היבבות של אם סיסרא? כי התורה אומרת יום תרועה, והתרגום זה יום יבבה, ויבבה זה תייבב אם סיסרא, אז או זה או זה. לפי זה, התקיעות זה צער או שמחה? צער, נכון? אבל איזה פסוקים אנחנו רואים לפני התקיעה? בראש השנה. כל העמים תיקעו כף, הריעו להשם בכל רינה. זה צער או שמחה? שמחה? מזמור לתודה, הריעו להשם כל הארץ. מה זה? שמחה? שירו לו שיר חדש, עטיר בנגן לתרועה, הריעו להשם כל הארץ, פיצחו ורעו מזמר. זה הפסוקים שאנחנו אומרים לפני תקיעת שופר. נו, תחליטו. שמחה או צער? איזה זמן זה? אז שמעתי פעם מישהו אומר, כשהיא בוכה, אנחנו שמחים. כשהיא סיסרא בוכה, מה היא בוכה? שהאויבים שלנו נשברו במערכה. נחבה יש להם, נכון? הנחבה שלהם זה ים טוב שלנו. פשוט, לא? זה פשוט. כשעם ישראל בוכה, אנחנו שמחים. אבל יש, המהר"ם בן חביב, היה אחד מגאוני ירושלים. יש לו ספר, נקרא יום תרועה. והוא כותב, מביא בשם יונתן בן עזיאל, אומר דבר מאוד מעניין. אומר, יש בכי, שהוא בכי של גאולה. בתחנונים יבואו בבכי ובילם. מה זה? הוא אומר, הגמרא אומרת, יש נבואה בספר זכריה. סוף ספר זכריה כתוב על מי שקורא את הנבואה הזאת, אומר, זה נבואה שלי, זה נבואה נכתבה לדורות, לדורות לא נכתבה. מסע דבר השם על ישראל נאום השם, נוטה השמיים ושל ארץ ויוצא רוח האדם מקרבו, הנה אני שם את ירושלים, סף רעל לכל העמים סביב. מה זה סף רעל? אומר, מי שנוגע בירושלים, כאילו אכל רעל. הכוונה לאויבים, כן? ועשים ביום מאות ירושלים, אבן מהמסה לכל העמים. מי שנוגע בה, שרות ישרת. מי שיתחיל עם עם ישראל, מי שיתחיל עם ירושלים, שריטות. כך כותב. ביום ההוא, הכה קונסוס בתימהון ורוכבו בשיגעון. מי שיתחיל עם עם ישראל בעת הגאולה, דיר בלק. אומר לו זכריה, תיזהר, תיזהר, אתה מתחיל כאילו אכלת רעל. אתה מתחיל, אתה מקבל שריטות. אתה מתחיל, אתה תוקע בשיגעון. ברוך השם, ראינו בחוש איך זה קורה. ראינו בחוש. כל מי שהתחיל איתנו, מתשח ועד היום, איפה הוא? לא נשאר, אמנו מאומה. נשחק, נרמס, תראו מה קורה לסוריה, תראו מה קורה למצרים, תראו מה קורה לירדן, תראו מה קורה לפלסטינים. תראו מה זה, איך הם הולכים מדחי אל דחי. למה? כי אמר זכריה, מה תעשה? זכריה אמר, אפשר להתבקח איתו, זכריה אמר מעצמו, השם אמר לו. אז הוא אומר, זה נבואה בזכריה, פרק י"ב. ובהמשך כתוב, בהמשך הנבואה כתוב, שביום ההוא יהיה בכי, בכי, מספד גדול יהיה בירושלים. אומרת הגמרא, מספד? גאולה, מה מספד? על מה מספד? אומרת הגמרא, שתי אפשרויות, פירוש אחד על משיח בן יוסף, פירוש שני, אומרת הגמרא, על יצר הרע שנשחט. אומרת הגמרא, אז למה בוכים? תשמחו! אומרת הגמרא, כשהקדוש ברוך הוא שוחט את יצר הרע, אז שוחטו בפני הצדיקים ובפני הרשעים. הצדיקים נדמה להם כהר גבוה. רשעים נדמה להם כחוט השערה. הללו בוכים והללו בוכים. צדיקים אומרים, וואו, כזה יצר הרע גדול, איך התגברנו עליו? בוכים. איזה בכי זה? של שמחה או של צער? של שמחה. זה בכי של שמחה. כן? רשעים בוכים ואומרים, מה? כל כך הרע כאן חוץ לעולם, ולא התגברנו עליו, איזה טיפשים היינו. בוכים. הללו בוכים והללו בוכים. כל אחד בוכה. כן? אז אומר המהר"ם בן חביב, זה הבכי שמדובר עליו. זה כמו הצנחנים שהגיעו לכותל ובכו, מה אתם בוכים? הגעתם לכותל. זה כמו ילד, שאמא שלו לא בבית. מחפש אותה, איפה הלכה, שלא יבואו גנבים, שלא יבואו תנינים ועריות. ילד, נכון? אמא שלו מגיעה, מה הוא עושה? בוכה? עכשיו אתה בוכה? עכשיו אמא שלך הגיע, מה אתה בוכה? תבכה קודם. לא, עכשיו יש למי לבכות, נכון? לפני כן למי לבכה. אמא שלו לא נמצאת. זה בכי של שמחה. אומר המהר"ם בן חביב, תקיעת השופר הזאת שהיא כמו בכי, זה בכי של שמחה. היא אם סיסרא בוכה על הכישלון שלה. אנחנו בוכים, אלה בוכים ואלה לא בוכים. אלה בוכים אבל בכי של שמחה, אלה בוכים בכי של צער. זה אותו קול, רק שאלה איפה אתה נמצא. בצד של המלך או בצד של המורדים. אם אתה בצד של המלך, כמו שהיה כתוב כשהמליכו את שלמה המלך, אז ראו שם הקבוצה שרצו למרוד בשלמה ולהמליך את אדוניה בן חגית, והיו כאלה שרצו להמליך את שלמה, כמו שהשם הבטיח את דוד. כשהמליכו את שלמה, תקעו בשופר. חלק שומעים את תקיעת שופר, סמכו, חלק, פחדו. מי פחד ומי שמח? מי שמה מלך, שמח. מי שנגד המלך, פחד, נכון? יש תקיעת שופר. מי שמה מלך, שמח. מי שנגד המלך, בוכה. אנחנו עם המלך, נכון? אז אנחנו, זה הסיבה של תקיעת שופר, אנחנו תוקעים אותו כל חודש, חודש אלול, כדי להזכיר לעצמנו, אנחנו מתפללים על גאולת עם ישראל, על תקע בשופע הגדול לחירותנו, ברוך השם, חצי מאיתנו פה, אבל חצי עוד שם, בגלות. חצי עוד בגלות. אנחנו בוכים ואומרים, ריבונו של עולם, בריתך זכור ואל תשכחנו. מבקשים, פעלים. אנחנו מתפעלים שהקדוש ברוך הוא יתגלה עלינו, לעיני כל חי, כמו שנגלה בהר סיני, שיתגלה בבית המקדש בירושלים, שלא יהיה שם את העגל הזהב הזה. מתפעלים על זה, מתפעלים שהקדוש ברוך הוא יתגלה על עם ישראל. זה תקיעת השופר. לא סתם לתקוע, תוקעים כי אנחנו מלמטה צועקים, ואומר הזוהר, כשאדם עושה משהו פה בעולם הזה, זה מעורר אותו דבר בעולם הבא. בדרך שבה, במידה שאדם מודד, בה מודדים לו. אתה מודד בתקיעת שופר, מודדים לך בתקיעת שופר. אתה תוקע בשופר קטן, תוקעים לך בשופר גדול. אתה מרחמים, מריחמך. אתה מרחם, מרחמים עליך. אתה עושה חסד, עושים לך חסד. במידה שאדם מודד, מה מודדים לו? אתה תוקע בשופר, תוקעים לך בשופר. תגידו, אני תקעתי בשופר כזה קטן, שעשו כולו 30 סנטימטר, שופר גדול של הקדוש ברוך הוא, מסוף העולם ועד סופו. זה לא משנה. אתה מנסך, מעל על המזבח, יורד לך גשמי שנה או מיליון ליטרים. זה לא משנה. אתה עושה פעולה קטנה, כנגדה יש פעולה גדולה. אז תראו איזה ערך יש ליגמידות שלנו, לסליחות שלנו, לתקיעת שופר שלנו. זה ערך עצום, 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 ערך עצום, כמה הדבר הזה חשוב. יש עוד כמה דברים שאני רוצה להזכיר אותם, שקשורים ליגמידות, בדקות שנשארו, כמה הלכות חשובות. הרב תמיד היה אומר, מזכיר מה שכתב החידה, מביא שערי תשובה בתחילת הלכות ראש השנה, הלכות סליחות, דבר שכולם מכירים, שלא אומרים להגמידות וסליחות לפני חצות. אבל פעם שאלתי אותו, אמרתי לו, בא איזה בית ספר לא דתי, רוצים חוויית סליחות, רוצים. האם לעשות להם משהו? אני בטח תעשה להם. מה זה זה? מצווה, תקרב אותם, תבוא, תעשה להם. תעשה להם אדון הסליחות, כל מיני ניגונים שאפשר לומר קודם חצות. בחינת תאמו וראו כי טוב השם, כי אין לך דבר יותר יקר אצל הקדוש ברוך הוא מאשר מי שמקרב אנשים לקדוש ברוך הוא. זה הדבר הכי עצום. כן? ועוד הלכה יש, הלכה חשובה. כתוב על יגמידות שאומרים אותם רק במניין. למה? שכתוב, נתעטף הקדוש ברוך הוא כשליח ציבור, ואמר לו, למשה, יעשו לפניי כסדר הזה, ואני מוחה להם. כך כך שהוא קראת ברית עם משה, אמר, אם הם אומרים יגמידות, אני מוכר להם. זאת אומרת, אתם אומרים למטה, אני מעורר מלמעלה, כמו שהזכרנו קודם. אבל הפסוק אומר, נתעטף לפניו כשליח ציבור. לכן כתב רב אמרם גאון בשם רב נתן גאון, שאין מנהג אצלנו לומר רק מידות, אלא בציבור. ואין רשות ליחיד לומר מתפילתו, אלא בציבור. וכבר קרא את הקדוש ברוך הוא ברית עם משה ואבותינו, שאין יד מידות חוזרות ריקם, לפיכך אין, אומרים אותו אלא בציבור. כך כותב רב אמרם גאון בשם רב נתן גאון. אז מה עושה אם אנחנו באים לבית כנסת? לפעמים אדם רוצה לכוון ליד מידות, ובצדק, כך צריך לעשות. כי זה עיקר הסליחות, אינם חוזרות רקם. והשליח ציבור ממהר עוד מעט מנחה שחרית, הוא רוצה להגיע לנץ. אז מה, הוא חייב לומר את זה בקצב של שליח ציבור? לא. אם התחלת עם השליח ציבור, אתה יכול לומר את זה בנחת, מילה מילה, גם אם תפסיד חלקים אחרים מהסליחות, לא נורא. על זה לא אמר, טוב מעט בכוונה, מהרבה שלא בכוונה. במיוחד על סליחות זה לא אמר. תאמר את המידות, התחלת עם השליח ציבור, גם אם המשכת אחריו, זה נקרא עם הציבור הזה, בסדר, אפשר להמשיך עם זה. כן? אבל אם אדם התחיל אל מלך עם הציבור, ולפני שהוא הגיע ליד מידות, הם כבר סיימו, הוא חיוון באל מלך, לא, אל תעשה ככה. כי אתה צריך להתחיל לכל הפחות את היג מידות עם הציבור. כשתחלת למלך עם הציבור, ואין כבר, עד שהגעת ליג מידות, הם כבר סיימו, אתה לא יכול לומר. ואם אדם בכל אופן הגיע, או למשל, לא אין מניין, במקרה כזה כתוב שאדם, או הציבור שפחות עם מניין, הוא יאמר את היג מידות כקורא בתורה. זאת אומרת, עם הטעמים שלהם, כאילו קורא בתורה. כשאדם קורא בתורה, אז כמו שאדם קורא בתורה, את פרשת כי תישא, קורא לבד שתיים לקריאה בחיי תרגום, מותר לקרוא, מותר לקרוא. הוא לבד, אין עשרה, זה בסדר, למה? כי אתה קורא בתורה, כי קורא בתורה, מותר לומר. אז אתה יכול לבד לבד כקורא בתורה, זה מותר, אבל הערך העליון שלהם, זה כמו שאמרנו כשקוראים אותם בתוך ציבור. אם, כותב הרב, אם התחילו סליחות במניין, ויצאו מקצתם, וכעת אין מניין, כן? לא יכול לשליח ציבור לומר קדיש, או תענו ותיאטרו, או יג מידות, אגם שהיה בהתחלה המניין. למה? מכיוון שעכשיו אין. ועוד היה אומר הרב, אם אדם שומע סליחות ברדיו, זה קורה. יש לזה ערך גדול. למה יש לזה ערך גדול? כי זה יוצר הרבה התעוררות בלב, אדם מתעורר בתשובה, זה מועיל. אבל יג מידות לומר, דרך רדיו לא יכול לומר. אם כן, הוא נמצא סמוך לבית כנסת, יכול לשמוע מהחלון, ושומע גם דרך הרדיו. זה יכול. אבל אם הוא שומע רק דרך הרדיו, זה לא נקרא מניין, למרות שהוא שומע ציבור גדול, הוא לא יכול להגיד קדיש, כי הוא לא שומע אותו, הוא שומע את הקרטון שבתוך המיקרו, הרמקול. הוא לא שומע את הציבור, הוא לא נקרא איפה נמצא עם הציבור. הוא לא נקרא אם נמצא עם הציבור, ולכן אומר הרב, לא יכול להצטרף. אבל כדי שיהיה, כיוון שצריך להיות מניין, כן? יש עוד כמה הלכות שצריך להזכיר אותן לגבי סליחות. אם בבית כנסת בדרך כלל נמצא בעל ברית, אז כשזה נמצא נגיד בשחרית, אנחנו לא אומרים תחנון. חתן נמצא, לא אומרים תחנון. מה עושים אם נמצא אבי הבן או סנדק בית כנסת? היו אומרים יג מידות, אומרים סליחות, אומרים אנשי אמונה עבדו, אומרים וידוי או לא אומרים. אומר הרב, אומרים, למה? מכיוון שאין ברית בלילה. לא עושים ברית מילה בלילה, לכן מותר לומר את הכל, כן? אבל אם יש חתן בית כנסת, נהגו לומר את כל הסליחות חוץ מבידוי ונפילת אפיים. והרב פעם היה אומר, במקרים כאלה, חתן, איך אתה שמח את אשתך? אל תבוא לבית כנסת עכשיו, תבוא לתפילה, לא, סליחות, בשבוע הזה של הזה, ואתה שמח את אשתך, כן? יש, הארי, הארי עליו השלום, היה חצי חצי, אבא שלו היה אשכנזי, אמא שלו הייתה ספרדיה. אבל כתוב בשער הכוונות, בכמה מקומות, שהארי ז"ל היה רגיל לומר סליחות עם הציבור. מתחילת חודש אלול. תגיד, אבל אתה פטור, אתה לא, אתה הולך לפי אבא שלך, מנהג אבא שלך, שאתה לא אומרים סליחות, תקיעת שופר. עומר היה מהדר בנושא הזה, לומר סליחות עם הספרדים מתחילת חודש אלול, והיה אומר איתם מילה במילה. מה פירוש מילה במילה? כשאתה אומר, נגיד, רחמנא את קלן כימה, לאברהם רחימה. אז אנחנו יודעים מה, בדיל ויעבור, וזהו, יוצאים מדי חובה. את הרחמנא לא אומרים. הוא היה אומר גם את הרחמנא. אלוהים שבשמיים, הוא היה אומר את כל אלוהים שבשמיים. הוא לא היה מסתמך על השמיעה של השליח ציבור. ויש לזה שאלה, למה אתה לא מסתמך? הרי בפרשת זכור, שזה דאורייתא הכי דאורייתא שיש, אנחנו אומרים, זכור בפה. אף אחד לא קורא את הפרשה. אתה שומע את השליח ציבור, ואתה אומר, צייד החובה, נכון? מקרה מגילה, אתה שומע, אתה צייד החובה, נכון? אז למה בסליחות זה אתה לא יצייד החובה? התשובה היא באמת יצייד החובה. אבל, סליחות זה לא יצייד את החובה. סליחות זה להתעורר בתשובה. סליחות זה שאדם מתעורר באהבת השם, מתעורר, רוצה לזכור ברית השם, רוצה גאולה, רוצה ישועה, רוצה שיהיה להקים שכינתו מאפרה. זה קורה כשאדם מתעורר בעצמו ואומר את הסליחות. לכן הארי ז"ל היה אומר, עיקר הסליחות מבחינתי זה שאני מתעורר. לכן אני בעצמי אומר מילה מילה. כדי שבאמת אני אחזור בתשובה. תגידו, הארי יש לו לחזור בתשובה? מילא אנחנו. הארי צריך לחזור בתשובה. אבל זה ככה. ככל שאדם יותר צדיק, הוא מרגיש יותר אחריות על הציבור. הוא יותר מבין מה זה גאולה וכמה זה חסר לנו. אנחנו לפעמים לא מבינים מה זה בית מקדש, מה זה גאולה, לא יודעים מה זה. אז פחות אנחנו בוכים, פחות אנחנו צועקים. אבל הצדיקים הגדולים היו בוכים בדמעות של איש. בוכים בדמעות של איש. כי יודעים מה זה הדבר הנורא של כל אבון, איזה קלקול זה כל חטא, ואיזה מעלה זה כל ישועה וכל גאולה. לכן הם היו צועקים מעומק ליבם. יהי רצון שגם אנחנו נזכה להידבק במדרגתם של הצדיקים האלה, להתפעל מאום כדליבה ולדעת שכל התפילות האלה מעוררים את האהבה העליונה שנזכה לגאולה שלמה במהרה, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל. לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר.